הדבש, לזה התכוונו בדבש.
לזה התכוונו בדבש, קנאביס.
כן, זה הדבש, דוקטור גד, תודה רבה לך על הדברים, צהריים טובים.
בשמחה.
ועכשיו אנחנו עם פינת המוח שלנו, עם דוקטור ליעד מודריק, אוניברסיטת תל אביב, צהריים טובים ליעד.
צהריים טובים, רינו.
ודוקטור עידן מנשה, המחלקה לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון. צהריים טובים, דוקטור מנשה.
צהריים טובים, רינו.
והנושא שלנו, דוקטור מודריק, הוא החיבור בין המוח לבין האוטיזם, ודברים חדשים שאנחנו יכולים לספר על כך היום.
כן, אז באמת יש הרבה מאוד מחקר שמנסה להבין את הבסיס המוחי לאוטיזם וגם את הבסיס הגנטי ואת החיבור בין שלושת הדברים האלה. ובאמת במחקר שעליו אנחנו נשמע היום ניסו להבין מה הקשר בין הפרופיל הגנטי של האוכלוסייה לבין הנטייה של האוטיזם, וגם דרך זה נוכל להבין יותר על המנגנונים המוחיים שמעורבים בעניין.
אוקיי.
אז אולי נשמע, בבקשה.
טוב, אז במחקר שלנו אנחנו מנסים להבין מהם הגנים המקודדים לתופעת האוטיזם. אנחנו יודעים ממחקרים שנעשים בתאומים ובמשפחות שלגנטיקה יש תרומה משמעותית להתפתחות אוטיזם, אבל למרות המאמץ הגלובלי המאוד מאוד גדול בשנים האחרונות, רק כמה עשרות בודדות של גנים זוהו כקשורים להתפתחות אוטיזם.
אוקיי. Okay.
ונשאלת השאלה בעצם איך אנחנו יכולים למצוא את שאר הגנים לאוטיזם שהיום מעריכים אותם, את המספר שלהם בסביבות האלף גנים.
זאת אומרת יש עדיין אלף גנים שלא זיהינו.
כמה מאות לפחות של גנים שעדיין לא זיהינו שכנראה תורמים להתפתחות אוטיזם.
אוקיי.
וכנראה שבשיטות הקונבנציונליות שנוסו עד עכשיו לא ניתן לזהות אותם. ולכן חשבנו את שאנו אולי לנסות שיטות אחרות לזיהוי הגנים, או לפחות לזהות מועמדים טובים להיות גנים לאוטיזם. ומה שעשינו, בעצם השתמשנו בעצם בתיאוריית הברירה הטבעית של דרווין, כי בעצם אמרנו שאוטיזם זה איזושהי תכונה שאמורה להוות איזשהו חסרון אבולוציוני, כן. בבני אדם, ולמרות זאת אנחנו רואים שאוטיזם לא נעלם, כן. מהאוכלוסייה האנושית, ואפילו בשנים האחרונות השכיחות שלו עולה.
כן, ואם זה מתחזק, ואם זה הולך ומתחזק, פירושו שלקיום יש עניין באוטיזם ולא בהכחדה שלו.
נכון, נכון. אז יש פה בעצם איזה שני מנגנונים שבעצם פועלים על אותם גנים של אוטיזם. גם המנגנון המאוד ברור שבעצם סלקציה שלילית על אותם גנים, אבל כנראה שגם מנגנון של סלקציה חיובית שמשאיר את אותם גנים באוכלוסייה האנושית.
המשמעות זה היא בעצם שההנחה שלכם היא שיכול להיות שיש תכונות שמעורבות באוטיזם שאולי הן דווקא תכונות אדפטיביות, מועילות מבחינה אבולוציונית?
נכון, ואפשר לחשוב על זה, למשל, תכונות של הרבה מאוד אנשים עם אוטיזם, יש להם כישורים מאוד מאוד טובים. אנחנו מכירים את מה שעד לא מזמן נקרא האפטרגר, שזה אנשים שבעצם הם גאונים, יש להם אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה. והתכונות האלה יכולות בעצם לשמר את אותם גנים שמקודדים גם לסוגים האלה של אוטיזם באוכלוסייה.
אוקיי, אז הלכת לחפש מהו הכוח.
אז בעצם אנחנו רואים פה סט של גנים, אנחנו משיערנו שיש פה איזשהו סט של גנים שמופעלים עליו שתי הכוחות האלה, שני הכוחות המנוגדים. והפעולה של שני הכוחות המנוגדים האלה שיערנו שמשאיר איזשהו פרופיל גנטי מאוד מאוד ייחודי לאותו סט של גנים. וזה מה שחיפשנו, חיפשנו מאפיינים גנטיים שייחודיים רק לגנים של אוטיזם לעומת שאר הגנים בגנום. ומה שעשינו, לקחנו סט מאוד גדול של רצפים גנומיים שעשו לכל הגנים בגנום, חילקנו את הגנים בגנום לגנים שאנחנו יודעים שקשורים לאוטיזם לעומת גנים אחרים שאנחנו לא יודעים, לא okay. יודעים שקשורים לאוטיזם,
okay.
וחיפשנו את אותם סט של תכונות שייחודים לאותו סט של גנים לאוטיזם.
אבל מה המשמעות של זה באמת מהבחינה של ההבנה שלנו של אוטיזם ושל הבסיס המוחי של אוטיזם?
זה אומר שיש לנו סט של גנים שאנחנו יודעים שהם מקודדים לאוטיזם, וכנראה הם גם מתבטאים במוח ותורמים בעצם להתפתחות אוטיזם במוחות של אנשים.
אז בעצם אתה מוצא, מחפש ומוצא או מנסה למצוא את ההבדל בין סוגי האוטיזם, אם הבנתי אותך נכון?
לא, אני מנסה למצוא הבדל בין גנים. אני מחפש מאפיינים גנטיים בין הגנים השונים שנמצאים בגנום. יש לנו אצל כל האנשים יש 20,000 גנים, סביב ה-20,000 גנים. רק כ-1,000 מתוכם הם גנים, אנחנו משערים שהם גנים שמקודדים לאוטיזם. השאלה היא איזה גנים אלה הם ה-1,000 האלה מתוך אותם 20,000.
וכאשר תזהה אותם, מה תקבל?
כאשר אנחנו נזהה אותם, אנחנו נוכל לנסות ולחפש את אותם גנים או את אותם וריאציות של גנים אצל ילדים, ועד אולי נוכל לזהות את האוטיזם עוד לפני שאנחנו רואים את הסימנים המאפיינים של אוטיזם, שזה חוסר בתקשורת והתנהגות חזרתית.
וכמה אנחנו רחוקים מהרגע הזה?
אז במחקר שלנו הצלחנו למצוא בעצם בערך 300 גנים מועמדים טובים שמראים מאפיינים מאוד מאוד דומים לשאר הגנים לאוטיזם. Okay. והיום אנחנו מתחילים ומרצפים ילדים על הספקטרום על מנת לנסות לזהות וריאציות באותם גנים, ככה שהם מקשרים את אותם גנים באמת לתופעת האוטיזם באותם ילדים.
אנחנו מסבירים, הכוונה כשאנחנו מדברים על ריצוף, הכוונה היא בעצם לרצף את המאגר הגנטי של הילדים האלה כדי לנסות לזהות את אותם גנים פוטנציאליים שעליהם אנחנו מדברים.
נכון, וכל זיהוי של וריאציה כזאת מוסיפה עוד גן למאגר הזה. למאגר הגני שגדל בעצם כמעט כל יום. כל יום כמעט מוצאים גנים חדשים לאוטיזם, ובסופו של דבר, בעצם שלי בעצם איזשהו קבוצה כזאת של גנים, אני יכול לשים אותם על איזשהו צ'יפ גנטי, להשתמש בו בתור איזשהו כלי דיאגנוסטי, אפילו לצריקות טרם הריון וכן הלאה, כמו שעושים אבחונים גנטיים לכל דבר היום.
כן, והכל קורה בגלל ששיניתם את נקודת המבט והבטתם על האוטיזם כמשהו ש... יש בו גם יתרונות כנראה, ולא רק חסרונות.
נכון, והיום במקום להסתכל על 20,000 גנים, לחפש את אותם גנים מתוך 20,000, אני יכול להסתכל עליהם או לחפש אותם מתוך רק 300 גנים.
תסכמי, דוקטור ליעד מודריק, אנחנו כבר חייבים לסיים.
בהחלט, אז מדובר בעוד תופעה שהתורשה שלה היא מה שנקרא פוליגנטית, זאת אומרת שיש הרבה גנים שתורמים לתופעה הזו ולא רק גן אחד, ואז כמובן הכל הופך להיות יותר מסובך ומורכב, והחוליה החסרה יחסית בהקשר הזה היא באמת איך אחר כך גם אחרי שנמפה את הגנים המעורבים, איך זה מתרגם לתצורה המוחית המיוחדת הזו שמובילה למצב של אוטיזם, אז יש עוד הרבה מה לחקור, אנחנו ודאי עוד נשמע על זה גם בשבועות הבאים.
דוקטור ליעד מודריק, אוניברסיטת תל אביב, דוקטור עידן מנשה, המחלקה לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לכם, חברים, צהריים טובים.
תודה.
אנחנו עם רחלי גוטליב.